אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני עם החדשות. לאחר הודעת דובר צהל ולפיה כפיר ואריאל ביבס נרצחו בשבי חמאס ושירי ביבס לא הושבה אתמול לישראל, ראש הממשלה נתניהו הצהיר הבוקר, חמאס החזיר גופת אישה עזתית, נפעל בנחישות להחזיר את שירי הביתה.
האכזריות של מפלצות החמאס אינה יודעת שום גבול. לא רק שהם חטפו את האב ירדן ביבס, את האם הצעירה שירי ואת שני התינוקות הקטנים שלהם, באופן סיני בל יתואר, הם לא החזירו את שירי לצד ילדיה המלכים הקטנים, והם שמו בארון גופת אישה עזתית. אנחנו נפעל בנחישות להשיב את שירי הביתה, יחד עם כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, ונבטיח שהחמאס ישלם את מלוא המחיר על הפרת ההסכם האכזרית והמרושעת הזאת.
בקיבוץ ניר עוז מסרו, לא נפסיק להילחם עד ששירי תחזור יחד עם כל חטופי הקיבוץ ומדינת ישראל, יהי זכרם ברוך. בעזה מוחזקים עדיין 70 חטופים, 36 מהם הוכרזו חללים. לאחר פיצוץ שלושת האוטובוסים ממש בבת ים, צהל מתגבר כוחות בפיקוד המרכז, כתבנו ניצן שפירה.
על רקע פיצוץ האוטובוסים אמש במרכז הארץ וחקירת שבק שנמשכת, בצהל הודיעו הלילה על תגבור של שלושה גדודים בפיקוד המרכז, והדגישו כי הכוחות יסייעו למשטרה בהבטחה בערים והתגברו את השמירה ביהודה ושומרון לצד צוותי השבק. כמו כן, במהלך הלילה קיים ראש הממשלה נתניהו הערכת מצב מיוחדת, והנחה את צהל לבצע פעולה עצימה ביהודה ושומרון נגד מוקדי טרור, ולהגביר את פעילות המנע בערי ישראל למניעת פיגועים נוספים.
משרד התחבורה מסר כי אין שינוי בהנחיות. ראש עיריית בת ים, צביק הברות, שוחח עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM.
הודענו מיד שאנחנו חוזרים לשגרה בוקר כרגיל, מוסדות החינוך פתוחים, תחבורה ציבורית כמובן נוסעת, מרכזי הקניות לקראת השבת מלאים, ועדיין יש חששות, וזה טבעי, ואנחנו גם בתקופה שממילא היא מאוד מתוחה ביטחונית. גיטות הכוננות הוקפצו כבר אתמול, וסיירי הביטחון והשיטור כמובן, כולם יהיו פרוסים לאורך סוף השבוע.
שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, התראיין לרשת פוקס ניוז והתייחס לסוגיית השלטון בעזה. רוביו אמר, חמאס זו לא ממשלה או אידיאולוגיה, אלה פשוט אנשים מרושעים. הרעיון שהם ימשיכו להחזיק נשק ולשלוט בשטח, בכל מקום בעולם, הוא חסר בסיס. כל עוד חמאס בעזה לא יהיה שלום, הם ימשיכו לתקוף את ישראל שתהיה חייבת להגיב. אם הייתה קבוצה כזאת סמוך לגבול שלנו שמוציאה מתקפות, חוטפת תינוקות אמריקנים ומשגרת רקטות, היינו מוחקים אותם. אף מדינה בעולם לא יכולה לחיות לצד זה, כך רוביו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
מצד אחד, מנורה מבטחים מציע עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. מצד שני, אין צד שני, זה מנורה מבטחים.
כוכבית 9699.
מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
מגנזיום אפ של אלטמן. תנו לשרירים שלכם את מה שהם צריכים. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה. ברור שאלטמן.
שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות, צי הקור עדיין לפנינו. מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן בעיקר, אבל הגשם יהיה קל להפוגות ארוכות. מחר גשם ירד מדי פעם מהצפון עד לנגב, משעות הצהריים הוא יתרכז בעיקר במרכז ובדרום. בחרמון צפוי לרדת שלג ובשעות הלילה הוא ירד גם בפסגות הגבוהות של הרי הצפון.
מגנזיום אפ של אלטמן. תנו לשרירים שלכם את מה שהם צריכים. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה. ברור שאלטמן.
מצד אחד, מנורה מבטחים מציע עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. מצד שני, אין צד שני, זה מנורה מבטחים.
כוכבית 9699.
מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
את החדשות מביא לשידור עומר פרימט, ועד כאן מחדשות 12.
העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה.
בוקר טוב, 10 בבוקר, העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה, כמידי שישי, גם היום אנחנו כאן, עם לב שבור והכנה לקראת מחר, שבכל זאת אנחנו ככה נעים בין עצב לשמחה, עוד 6 חטופים ישובו אלינו, וזה יהיה בכל זאת משמח. כן, וכמידי שישי, בריאות. היום אנחנו עם נושא מאוד מאוד חשוב, השמנת יתר בקרב ילדים, ואני רוצה להגיד בוקר טוב לדוקטור נדיה לומלסקי, מנהלת מרכז בריאות הילד באפולה דרום, מומחית ברפואת ילדים. בוקר טוב.
בוקר טוב.
ובוקר טוב לתזונאית דוקטור שרה יצחקי, מומחית להפרעות שינה גם. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני רוצה, אתה יודע, הרבה מאוד פעמים מדברים על השמנות יתר, השמנות יתר בקרב ילדים ומבוגרים, ואני רוצה שקודם כל דוקטור, בואי ננסה לעשות איזושהי הגדרה. מהי הגדרה? מהי ההגדרה להשמנת יתר? מתי ילד הוא מפסיק להיות נושי כזה מתוקי, וזה כבר הופך להיות השמנת יתר?
אוקיי. אז קודם כל אנחנו שמנו לב שעודף משקל והשמנה מתחילים כבר הרבה יותר מוקדם, משנים הקודמות אנחנו רואים שזה באמת, אנחנו רואים ילדים עם עודף משקל, שזה ילד מוגדר עם יחס משקל וגובה באחוזון 85 או עלה יותר, והשמנה באחוזון 95 לגילו ולמין, ושזהו ילד כבר עם השמנה, ויש את הילדים עם השמנת יתר של פתולוגיה, שהם מעל כבר אחוזנים, זה עד 120% יכולים להיות בעודף משקל של ה-BMI. זה ההגדרה של הילדים, אוקיי? ורואים לאחרונה היום שאנחנו בעלייה מתמדת באחוזים, בכל הארץ יש לנו 31% מילדים בישראל כלל סובלים מעודף משקל, או השמנה, ומגימת העלייה הזו צפויה לעלות משמעותית בעתיד. זה מראים לנו כל המחקרים בעולם וגם בארץ. ואנחנו שמנו לב שזה בקרב ילדים בגיל 7 שנים, השיעור עודף משקל והשמנה עומד כבר בכמעט 20%, 19.6%, ובקרב בני נוער, נגיד הגיל בין 14 ו-15, מגיעים להשמנה כמעט 30%. הנתונים האלה ממש מדהים אותנו. כן,
זה נתונים כן. ממש גבוהים.
מאוד, ואנחנו רואים עלייה מתמדת, שזה באמת עד כמה שעם כל ההתערבויות, עם כל הדברים, קרוב לוודאי בעולם המודרני, אנחנו לא מתמודדים להוריד את התחלואה.
יש לזה איזה שהן סיבות? כאילו, אתם מנסים, אתם רואים איזשהו משהו מיוחד, לא יודעת, הרבה פעמים היו אומרים תמיד שאנחנו אימהות, כתור אימהות קרייריסטיות, קשה לנו להכין אוכל בריא יותר, ויוצר מצב שילדים שלנו אוכלים יותר ג'אנק פוד, או אוכל לא מזין מספיק.
כן, כן, זה בין היתר כתוצאה מתזונה לקויה, ללא איכותית כמובן, או פעילות פיזית מופחתת וחשיפה גבוהה למזון של עובד במשקאות מתוקים, והסם הסוכר הוא הכי הכי חזק בטעם הילדים, שהם מתמכרים די מהר בגיל הרך כבר, חוסר פעילות פיזית בוודאי, וזה כל המצב של פוסט קורונה, קורונה ומלחמה, יש השפעה כמובן על כל המצב של ילדים שלנו להיום, והאכילה רגשית, שאני כמובן אתן את התחום לדבר לדוקטור שרה יצחק על זה, יותר מפורט.
תכף אנחנו גם לזה נגיע, כן.
וזה הכל משפיע, וגם ההורים היום, בוודאי במשפחה מאוד קשה להתמודד, אנחנו כמו שאת אומרת, עם זמן קצר, בין עבודה, הולכים בדרך קצרה אולי, וקונים אוכל מוכן, פחות מתמידים שהילד אוכל בשולחן עגול עם כל המשפחה ביחד, ומול טלוויזיה מסתכלים ואוכלים מול טלוויזיה ומסכים או אייפונים.
בדיקת המקרר הקבועה, שכל 5 דקות פותחים מקרר.
המוח לא קולט את זה כמובן, והסובי לא עובד, ושם אנחנו רואים את האכילה הרגשית, מישהו בחרדה, בדיכאון, בפחדים, מסביבה עם הכל השביעי באוקטובר, כמו שאנחנו מרגישים, יש הרבה הרבה פחד והחילה רגשית אצל ילדים בוודאי.
הבנתי. טוב, אנחנו תכף ככה, אני רוצה שנתמקד יותר קצת על, על העניין הזה של אכילה רגשית, ובכל זאת השבעה באוקטובר הביא אותנו להמון המון מצבים, גם פוסט-טראומטיים וגם, לדעתי, עדיין בטראומה, כי אנחנו עוד לא סיימנו, אז אנחנו לא ממש בפוסט, כאילו. דוקטור שרה יצחקי, מה עושים?
קודם כל אני חושבת שהניסיון לימד אותנו כבר מה לא עושים.
אז מה לא עושים?
כי מה שבעצם אנחנו רואים עם כל הידע וכל הניסיון והשנים, שהשיעור לא פוחת אלא דווקא עולה. והיום בדרך לפה עם כל מה שקורה עלינו, עלתה לי מילה אחת בראש שלו, אמרתי איך אני אתייחס לזה כשהמצב הוא כזה. עלתה לי המילה חמלה. חמלה, שזה מילה כל כך כל כך נחוצה לנו, במדינה שאנחנו חיים, במשפחות שלנו, ביישובים שלנו. אנחנו משוועים לחמלה. חמלה זה גם אהבה לגוף שלנו. לקבל אותו, להכיר אותו, ללמוד לחיות איתו. לא לכולם יש גוף מושלם. ונכון שהשמנה, השיעור שלה הולך ועולה, אבל כשאנחנו מגדירים את השמנה כבעיה, אנחנו חוטאים למטרה, ואז אנחנו יוצרים מעגל שכנראה מוביל להתנהלות שלילית גם של הילד וגם של המשפחה. וההורים שהם כל כך אוהבים את הילד, נלחצים ולא יודעים מה לעשות. אז או שהם מבטרים, או שהם לוחצים יותר מדי חזק. והאכילה רגשית מתחילה אפילו בדברים בסיסיים, לא רק במצב שקורה, בהתייחסות לנושא המשקל. עכשיו, ולכן...
רגע, אבל את אומרת שהאכילה רגשית היא בהתייחסות לנושא המשקל, אבל זה כאילו מין גלגל כזה.
נכון, שהורה אומר לילד, תאכל מספיק. אתה כבר צריך להיות שבע. למה אתה רעב? תאכל יותר לאט. זה עושה את האפקט ההפוך, כי זה מלחיץ אותו, וילד שיש לו נטייה לאכילה רגשית, מלכתחילה כבר זה יגביר לו את הצורך, ואני רואה הרבה פעמים ילדים שאוכלים נורא מהר, אוכלים בסתר, ולא מספרים לו, והם במצוקה נורא גדולה, הם מגיעים למרפאה, ואת רואה ילד עם מבט נפול. אז אני מגדירה את הבעיה כבריאות, ואת ההשמנה כתסמין.
אוקיי.
כי אנחנו יודעים גם במבוגרים, ירידה במשקל לא עובדת. תפריטים רק עושים בעיות, הנחיות. יסלחו לי כל המיטותיי, אבל הן די חושבות כבר באותו סגנון. 5 ירקות ב5 צבעים. אם יש דבר שיגרום לי לא לאכול ירקות, זה שיגידו לי לאכול 5 ירקות ב5 צבעים. אבל אם אנחנו שמים דגש על בריאות, על גישה חומלת, אני רוצה לתת לגוף שלי משהו שעושה לו טוב. והסלט יכול להיות נורא טעים ומפתה, לא כי הוא דיאטטי, כי הוא טעים. ואז אני פחות שמה דגש על המשקל שהוא פחות נשלט, ובוחרת באוכל שיותר בריא, יותר אמיתי, יותר קרוב למציאות. ואז אני גם רגועה, כי אני יודעת שגם אם אני לא ירד במשקל, בדיקות הדם, נכון, יהיו okay. יותר טובות. אבל זה יש לי שליטה.
יש לי אבל שאלה שעולה לי ככה תוך כדי שאת מדברת, כי את יודעת, הרבה מאוד פעמים אנחנו כבר דיברנו בתוכניות בריאות על השמנת יתר, גם מבוגרים, גם ילדים, ופה את מביאה איזה זווית חדשה שאני ככה, אני באמת לא כל כך הכרתי אותה, כי אני באמת, אני, רוב הפעמים שאני זוכרת זה, זה היה מאוד תפריטים מאוד נוקשים, וילד צריך ללמוד, ועל 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 ועל, והרי ילדים שלנו הם הרבה מאוד פעמים כשאת אומרת להם על, אז הם בדיוק יעשו הפוך.
גם אני.
כן, נכון. אבל אני מנסה רגע לחשוב, מאיזה גיל את יכולה, כי כשאתם מדברים על ילדים, השמנת יתר בילדים, על איזה גילאים מדובר? כי לפעמים יכול מאוד להיות שהשמנת יתר מתחילה ממש בגיל, לא יודעת, ינקות אולי.
ברפואה שלנו אנחנו מזמינים ילדים כבר מגיל 2. התיק של רפואי הוא בנוי ככה שילד עם משקל וגובה, אוטומטי המחשב מחשב את ה-BMI. ואז...
רק הסבר קצר, תסבירי כן. לנו רק מה זה BMI למי שלא...
BMI זה יחס משקל לגובה באחוזים, אוקיי? ואם אנחנו רואים BMI כבר מעל 85% או שווה ל-85%, אנחנו כבר מזמינים את ההורים ומדברים עם ההורים. הילד פה לא במשחק,
כן, הוא צעיר מדי.
מדברת, כן, אבל כבר אנחנו צריכים לעודד את ההורים, להסביר להורים, העתיד של הילד פה עכשיו ומיד כרגע. הרבה פעמים הורים עונים לי, דוקטור נדיה, אבל מה זה? הוא עדיין ילד קטן וזה, הוא כזה מלא, זה...
חמודי.
זה חמודי, כן. מה יש פה בעיה? יש פה בעיה. כי זה, אנחנו יודעים גם שיש פה בעיה שההרגל שהוא מקבל בגיל הזה, הוא יימשך כבר להרבה שנים, וזה יש כמובן גם תחלואה רפואית כאן, שיכולה להיות כחלק מסיבה לעודף משקל. למשל, בעיות אנדוקריניות, בעיות גנטיות, יש תלפים, תסמינים גנטיים, ממש שזה אנחנו היום מכירים יותר ויותר, ולא כמו שאנחנו עד היום הכרנו את הכי מפורסמים, פרדרווילי, דאון, וכל מיני, טורנר, כל הדברים, כל אחד אני חושבת שמע את זה, אבל היום יש מלא מלא מוטציות חדשות שאנחנו היום יודעים לזהות, ויש חלקם שיש טיפול וחלקם אין טיפול. אז פה... אנחנו צריכים לעבור את הבירור מטבולי, לעשות את הבדיקות הנדרשות, בדיקה יסודית של הרופא, לזהות את הפנוטיפ, גנוטיפ של הילד, היסטוריה משפחתי, להתייחס לכל עניין בנושא, לעשות את המזייקה לתמונה שלמה, ולתת את ההדרכה העתידית לילדים. אם אני רואה למשל ילד קטן, וקומה נמוכה אצל רוירים, אז משקל שלו תמיד יהיה יחס, הוא יהיה בימי גבוה, אבל אני אקח בחשבון
שההורים נמוכים.
הוא לא ישלים את הפער הזה בגדילה שלו, בגלל שקומה נמוכה. אולי יש לו חוסר גדילה גם, אני צריכה לבדוק את זה בעתיד. אבל העודף המשקל כבר יהיה משוקל אחרת. וגם אני אתן הדרכה להורים, שהם פשוט ידעו אם זה כן, יש עוד משקל, אבל יש פה סיבה אחרת. זה לא שילד אוכל הרבה, והוא צריך דיאטה, והוא צריך תזונה, אז הם התייחסו לזה, אבל בלי לחץ, כמו ששרה אמרה ודיברה, בלי להשפיע על מצב המצפון של הילד, כל הזמן לשבת ולהגיד...
אז בדיוק אני רוצה לשאול אותך, דוקטור שרה, בנוגע לגיל של הילד שהוא כל כך משמעותי, כשמגיע אליך ילד קטן, כמו שדוקטור נדיה אומרת, מה, בן שנתיים? את הרי עובדת עם מול ההורים בגדול, נכון?
בעיקרון, עדיף לעבוד רק עם ההורים.
אוקיי.
הרבה פעמים מגיעים ההורים עם הילדים, כי לא יודעים שזה כדאי, ואני אומרת להם, יופי שבאתם, כי אנחנו הולכים לדבר על מישהו, אני רוצה לדעת על מי אני הולכת לדבר. אני גם נותנת להם למפות את מה הם אוהבים לאכול. ואת מגלה הרבה פעמים שדווקא הילדים האלה, השמנמנים, זה ילדים שאוהבים את החיים, אוהבים לאכול, אוהבים פירות, אוהבים ירקות, אוהבים אוכל בריא. והרבה פעמים דווקא...
אז מאיפה השומן?
יותר מדי... גנטיקה, אוהב לאכול הרבה, והרבה פעמים גם הורים אומרים לי, אוי, דווקא אח שלו הוא רזה, אבל הוא לא אוכל ככה. אמרת, אז אני אומרת, הבאתם את האח הלא נכון. שוב, מדברים על בריאות.
כן, אז זה דברים שאנחנו צריכים להתייחס, למשל, אם זה ילד באמת, אחר הזה, וילד הזה יש לו קצת עודף משקל, והוא לא מתאים למשפחה, לגנים של אבא ואמא וסבתות וסבות, אז צריך אולי לבדוק בלוטת התריס.
זה מדליק לך נורה בעצם.
כן, ואנחנו צריכים לראות. עכשיו, הרבה פעמים ההורים, הם מתרגלים לאופי של הילד, הם לא שמים לב על זה. ופה התפקידנו, הצוותים שלנו, גם פסיכולוגים, גם העובדות הסוציאליות, לזהות, או יש לי ילד הזה בעיה באמת איזושהי אורגנית, כמו שאנחנו אומרים, ובעיה של האנדוקרינית עם תת פעילות בלוטת התריס, או מחלה אחרת, או סכרת חס וחלילה שאולי מתחיל משהו וזה. אבל דברים שזה אנחנו צריכים לראות, או יש פה בעיה אולי רגשי, או... מצב רוח שזה על, על דיכאון, שהוא יכול להיות שילד, יש לו סביבה לא מתאימה.
יש לי שאלה להיות... רגע, שאני, יכול להיות שזה סתם מיתוס, רוב הסיכויים, אבל תמיד היו, אמרו לנו, האימהות, אל תיתנו יותר מדי אוכל בגיל ינקות, כי זה מה שיקבע את גודל הקיבה. והרבה מאוד פעמים, כאילו, ילדים כאלה אחר כך ידרשו יותר. את מסתכלת עליי, כאילו.
גודל הקיבה הוא לא כך מהר משתנה, ויש תינוקות שאוהבים פשוט לנוק יותר, ויש תינוקות שלא, צריך נורא להיות קשוב לתאבון, לסובע הטבעי של התינוק, כי זה הרבה פעמים דבר שמשתבש. ובחזרה למה שאמרתי קודם, בעצם התחלנו לדבר מתי אני רואה רק את הילד ורק את ההורים, אז בדרך כלל עד גיל 10-12 זה רק עם ההורים, זה גם משדר להורים שהם אחראים על ההתנהלות, הם לא אשמים, הם אחראים. יש איזה טווח גילאים שזה לא ברור, זה נורא תלוי בבשלות של הילד, ומי בכלל יזם את הסיבה שהוא הגיע, וגיל 10 זה כבר משהו אחר. למנוע, הכי טוב למנוע גם כשאימא בהיריון. אני יכולה לתת לך שתי דוגמאות.
אני אשמח, כן.
של תזונה בהיריון, במקרה זה אני. בהיריון הראשון שלי, סלח לי, הייתה לי אכילה רגשית של סלט. הייתי בשמירת הריון, כל מה שרציתי זה סלט. הבת הבכורה שלי נולדה מכורה לסלט. לעומתה השנייה, הגיעה לשלב מאוד מתקדם של הריון, והייתי צריכה לעשות המון מוניטור, אז שתיתי מיץ ענבים ושוקולד. נולדה מכורה למיץ ענבים ושוקולד, לא נגע בפירות וירקות עד גיל 12.
זה זיכרון עובד.
ומחקרים מראים את ההשפעה. המחקרים מראים שיש השפעה. זאת אומרת, אם כבר, בוא נמנע את זה. לפני...
אז את אומרת, ממש בזמן ההיריון, יש לאמא אחריות... כן. לנסות להרגיל את הילד, את העובר, לתזונה מסוימת.
בוודאי, בוודאי. אני יכולה גם להוסיף שבת שלי, אני אכלתי מאוד, אהבתי לחם, והיא מכורה רק ללחם. היא אוהבת מאוד, זה האוכל לפי אהוב עליי. ובין סלט, סלט מהבוקר עד הלילה סלט. וזה הוא אוהב את הירקות, והוא באמת לא נוגע ממש כמעט בלחם. את אומרת נכון, אני עכשיו גם שמתי.
וילד יונק, זה תלוי מה אמא אוכלת או שלא?
נדעת, אני עד, כי אני לא עובדת עם תינוקות.
עכשיו תראו, התינוקות אמהות, יש בהחלט לשים דגש על דבר אחד, שאני אתן טיפ לאמא צעירה, עם תינוק ראשון. הילדים תמיד מחפשים את האוכל כאילו רפלקס מצצה. זה רפלקס פיזיולוגי שהם מחפשים את האוכל. אם אמא לא מניקה, הם מחפשו יותר את הרגש, ואת אבל... האימהות חושבות שהם רעבים, ונותנות לתינוקות כל הזמן אוכל, 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 עד שכבר overfeeding, ומתחילים להקיא. אז יש רפלוקס, יש גזים, יש שקט, ומתחילה הכל, הכל התהליך הזה מתחיל, וזה באמת זה, יש פה עניין. הרבה פעמים תינוק שמחפש ממש בתנועות, במציצה, בפה, זה לא, הוא רעב, הוא לא רעב. הוא לא רעב.
אז איך תדעי, את מצפה אולי שהוא יבכה גם?
קודם כל לבדוק שזה יציאות שלו תקינות, שתינוק מסיים לאכול. לא צריך אחרי שהוא אכל 60-80 סיסי בשבועיים הראשונות, להכניס אותו ל-160 סיסי. אנחנו רואים תינוקות כאלה.
לא, אני מדברת נגיד אם הוא יונק ואת לא יודעת כמה הוא...
הנקה זה תמיד זה... התינוק שהוא מפסיק לבד אם זה כן או לא חולה. האמא מרגישה אותו. ואם הוא עולה במשקל... אז משקל 150 עד 200 גרם לשבוע, סביר לתינוק שזהו יעלה במשקל, זה מספיק חלב. זה מדד שבשביל אימא. לא צריך לעשות, והיום יש יועצת הנקה, אפשר לקחת את זה, ולא להמיס בתמל. תמל זה באמת אנחנו נותנים, וזה לא צריך בקבוק אחרי שעה עוד בקבוק, כי תינוק בוקע, והוא מחפש באיזשהו אוכל. זה לא נכון. יש טעות הזו, ולפעמים כן. לשים לב על דברים כאלה.
כן, עכשיו עוד שאלה חשובה, אני מנסה רגע להבין עד כמה באמת אפשר, אני לא יודעת אם לקרוא לזה לחנך או להרגיל ילד, מאיזה גיל אפשר ממש להרגיל אותו, מהרגע שהוא מתחיל לטעום דברים?
קודם כל, עד גיל שנתיים לא ממליצים לתת מתוק יותר מדי לתינוקות. הסם הזה, הם לא צריכים להכיר אותו. ירקות, פירות, הכל טבעי, אוקיי? דבר שני, ממליצים לפי הוראות משרד הבריאות להפסיק מוצץ בגיל שנה ולהפסיק בקבוק בגיל שנה. זה הוראות משרד הבריאות ורפואה.
אני מנסה לחשוב, אני מתקשה להכיר מישהו שהפסיק מוצץ ובקבוק בגיל שנה.
אבל זה נכון, וזה אנחנו בעולם המודרני, בעיקר בהורים צעירים שעסוקים הנוח. הנוח של לתת בקבוק, להיות באייפון ומחברים ופייסבוק ואינסטגרם, ומאוד מאוד נוח לנו. אז תינוק הוא מתמכר גם לבקבוק בלילה, ואכילת הלילה אחת הסיבות השמנה בילדים.
מתי לא צריך יותר לאכול בלילה?
אולי זה שר גם יכולה להוסיף פה בדבר הזה. מתי זה, תראו, זה מאוד אינדיבידואלי. ילד שהוא לא עולה במשקל, אז אני נותנת לאמא חופשיות לתת לו את האוכל גם בלילה אם הוא צריך את זה. נגיד פגים, חוסר עלייה במשקל, סיבה רפואית אחרת. אבל אם תינוק בריא, שאין לו שום רקע רפואי, הוא צריך להפסיק לאכול בלילה, באמת בקבוק, זה, כי בבוקר הוא קם כבר, הוא לא רעב, ועוד בקבוק זה כבר תוספת קלוריות, ופה מתחילה בעיית ההשמנה. ועודף המשקל. ואנחנו רוצים למנוע את זה. ותינוק שאכל בבוקר, אכל בלילה את הבקבוק, אין לו את הסובי, בבוקר הוא לא אכל את האוכל שדרוש, את הביצה, את הגבינה לבנה.
אוקיי, אז את מדברת את כבר על גיל בוגר
כן,
יותר.
כן, שנתיים, כבר שלוש.
אז עד גיל שנתיים אפשר לתת בלילה בקבוק?
לא בשכיבה.
אוקיי.
ועדיף, עדיף להימנע. זו התשובה שלי אלגנטית בשביל ההורים.
אוקיי.
אולי גם לא כחלק משגרת ההרדמה.
כן, בדיוק.
אוקיי.
בדיוק.
שזה לא, לא זה...
זה הרגל כבר שזה להרגיע את התינוק עם בקבוק, ויש כאלה עד גיל חמש. אנחנו רואים את זה, וזה בהחלט...
בקבוק עד גיל חמש?
כן, לפעמים רואים את זה.
וואו.
כן.
זה אני כבר לא מכירה.
כן.
כי זה נוח. זה באמת עניין של נוח.
כן.
וואו. רגע אחד, לפני שאנחנו יוצאת להפסקת פרסומות, אני רוצה רגע לבדוק איתך, את אמרת עד גיל 10 בעצם, את מעדיפה לדבר עם ההורים.
כן, ואני רוצה גם להדגיש משהו.
כן.
התהליך של שינוי הרגלי האכילה של כל הבית, והרבה פעמים דווקא התנהגות הורים לא מיטיבה משפיעה על ילד אחד לתת צריכה, ועל אח שלו לעודף צריכה, ואותה התנהגות. זאת אומרת, באים הרבה פעמים סביב ילד אחד, אבל בעצם העבודה היא של כל הבית, וזה לא פגישה אחת, לא שתי פגישות, לא חודש, לא חודשיים, ובאמת זה פשוט איפה שאנשים חושבים שזה קשה, אבל זה באמת דורש התמדה של ההורים. ילד שלא אוכל ירקות לא יתחיל לאכול אם יגידו לו שזה בריא. אבל ארוחת ערב משפחתית, שמאוד חסר, שיש חשיפה, יושבים עם ההורים, יש שיחה על כל נושא שבעולם חוץ מאוכל, במשך הזמן יש את השינוי והילד ילמד לאכול. נורא חשוב שלהורים יהיה סבלנות, ושלא יפחדו שזה לוקח זמן, כי זה צריך לקחת זמן השינוי. זה חודשים ושנים.
אני מנסה לחשוב, אבל זה משהו שיכול לקרות רק בתנאי שהם נמצאים בבית.
ההורים?
אחד מהם לפחות.
לפחות שאחד יושב. הרבה פעמים הם מערים לתקתק את שגרת הערב, ואז מגישים להם ההורים כמו מלצרים, ואז מאיפה הילד ילמד לאכול בעצם?
הרבה מאוד פעמים אנחנו ההורים, התזונה שלנו היא לקויה מאוד ולא...
יש לנו המון סיבות במדינה הזאת לתזונה רגשית,
כן.
אני לא אכחיש.
נכון.
אבל כל דבר במינון, ואת יודעת שיש תזונה אכילה רגשית, בואו נשב משפחה ונדבר על הרגשות לפני שהולכים לאוכל. בואו נמלל את זה, ניתן לילד להתבטא, לספר מה הוא מרגיש, ואז אולי יצטרך את זה פחות, ירגיש פחות לבד, פחות מפוחד, פחות משועמם, אולי יצטרך את זה פחות.
אוקיי, אנחנו רגע נשים פה נקודה ונצא להפסקה, ולכשנחזור, אז מעניין אותי קצת לדבר על גיל הבגרות, כי זה גיל שגם ככה הרבה מאוד דברים משתוללים לנו, להן בראש, ונראה לי שגם דימוי גוף זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, בעיקר לבנות, אבל אני חושבת שגם לבנים.
גם לבנים.
גם לבנים. אז אנחנו יוצאות להפסקה וכבר חוזרות.
העיקר הבריאות. שעה של בריאות. ברדיו כל רגע.
מחפשים חופשה מושלמת ברמת הגולן? כפר הנופש עין זיוון מזמין אתכם ליהנות מחופשה מול נופי קרמים ומטעים, להתפנק בסוויטות חדשות ובקטות כפריות. ארוחת בוקר, יקבים, חומוס, פודטראק, חוות לבנדר, יוגה ומפעל שוקולד. בסוף האביב מחכה לכם בוסטן בראשית לקטיף דובדבנים, פירות יער ועוד. כפר הנופש עין זיוון, המקום המושלם לצאת מהשגרה. להזמנות 04-699-3610.
אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
אל תתפשרו על פחות מהטוב ביותר. השליך את הצבעוני והאיכותי של מרלט לשמירה על המראה והעמידות לאורך זמן. להשיג עכשיו בקרמיקה טורן בהנהלת אישם סלמה. קרמיקה טורן, אזור תעשייה קדמת הגליל. היזהרו מחיקויים.
העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה.
העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה, והיום אנחנו עם נושא חשוב מאוד, השמנת יתר בקרב ילדים, ואיתי באולפן דוקטור נדיה לומלסקי, מנהלת מרכז בריאות הילד באפול הדרום ומומחית ברפואת ילדים, והתזונאית דוקטור שרה יצחקי, מומחית להפרעות שינה. ודיברנו קצת ככה על האחוז המאוד מאוד גבוה, ועל הגדרנו בפחות או יותר מהי השמנת יתר. הגענו לגיל הבגרות, עברנו ככה קצת את הגיל הצעיר, ובאמת חשוב לי, כן, אתה יודע, זה גיל כזה שהם פתאום מאוד חשוב להם דימוי הגוף, לא רק לבנות, גם לבנים, מאוד חשוב להיות, לראות טוב, מאוד חשוב לנסות להיות בולטים, ואני נוטה לחשוב שברגע שיש איזושהי בעיית השמנה, זה אחד הגורמים הכי קשים חברתית גם. אז מה עושים? אם את אומרת שאת לא רוצה לדבר על ה...
אני רוצה לדבר על חמלה בחזרה.
אוקיי.
אם שיעור עודף המשקל והשמנה הוא כל כך גבוה, לא צריך להיות בולינג בכלל בנושא הזה. ויש יותר מדי בולינג. ופה חשוב מאוד שמערכת החינוך תעבוד על הנושא הזה. ושוב אני מדברת, לאהוב את הגוף בכל משקל זה לא סלוגן. זה דבר שנשים מבוגרות צריכות ללמוד לעשות, ואם אנחנו מתחילים מגיל אפס, וההורה מחבק את הילד ונוגע לו בגוף באהבה, הוא לאט לאט ילמד לאהוב את הגוף שלו. עכשיו, גוף של חבר'ה בגיל ההתבגרות משתנה כל יום. זה קצת כמו פסל שלא גמרו לעצב אותו.
ומתרחק מהורים גם.
בדיוק, וקצת מתעגלים וחושבים שזה השמנה, ומתחילים עם דיאטה, ומשמינים בדיאטות, כי זה מה שזה עושה. ומצד שני, זה גיל שכבר אין חוגים מצד אחד, וכשאתה רוצה לעשות ספורט, לך למכון כושר, שזה משעמם.
או שזה מבליט את בעיית הגוף, הדימוי כן. גוף שלך, כי פתאום שם אתה רואה את כל היפים והיפות עם הסלפי וה...
נכון.
זה גם משווה אותם.
המון הפרעות אכילה מתחילות במכון כושר. נו 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 למאמני כושר שנותנים תפריטים. לא נכון.
נכון.
אני אומרת להורים, תשימו לב, לא אבקות חלבון ולא תפריטים של מאמני כושר. אוקיי?
כי זה...
כי זה הפרעת אכילה על המתכון. זה לא נכון, זה רק הורס.
אוקיי, זה חשוב מאוד.
מה שהייתי בחלום שלי, שיהיו חוגי ספורט נחמדים לכל בני הנוער, לא כאלה שרוצים ללכת להיות בליגה הלאומית בכדורגל, או מצד שני ספורט לירידה במשקל, אלא מגרשי ספורט להנאה, טיפוס על קיר, שיהיה נורא זמין, שילכו החוצה ויהיה פעילות, שיהיה חוגים, שיהיה ליגת כדור אף, אבל לא בשביל אליפות הארץ, שיהיה להם מעניין. שיהיה במתנסים מועדונים חוגים שיעוררו קצת את הסקרנות הטבעית שיש להם, כי הרבה אכילה היא משעמום ורקנות. אז מה אתה עושה? אני שואלת ילדים ובני נוער, מה מעניין אתכם בחיים? הם לא יודעים לענות לי. אז אם לא מעניין, עכשיו, זה משהו קיומי, שיש לך איזה תוכן פנימי. אז אומרים להם, אל תלכו למסכים, אל תצאו כמסוכן בחוץ, אז מה הם אמורים לעשות? אז שיהיה יותר חוגי צילום, חוגי צילום, אבל לגיל בני נוער. חנויות בגדים. למה הבגדים במידה אפס? ברגע שיהיו בגדים יפים, לכל מידה, זה יוצר איזו מציאות שאם אתה מוצא בגד יפה, מרגיש יפה, תתנהג יפה לגוף. כתוצאה אתה עשוי לרדת במשקל, אבל בכל מקרה תרגיש טוב, תרצה לאכול בריא ותהיה בריא. אוקיי? זה דברים מאוד מאוד בסיסיים. ולשינה. חבר'ה בכיתה זין, שהם כבר עצמאים, זין עד י"ב, למה לא להתחיל בית ספר ב-9 בבוקר, לתת להם עוד שעת שינה?
עכשיו קנית את עולמם.
אני זוכרת שהיה לי שעת אפס, וזה היה נורא. אתם כל כך לא מקשיב. אז תנו להם עוד שעת שינה, הם עצמאים, הלכו לבד לבית ספר.
כן, זה נקודה מאוד חשובה שדיברנו לפני כמה שנים אפילו, ופנינו בבחינת הרפואה, שהשינה הזו זה באמת זה מצב קריטי למוח שלנו, כי זה בהחלט השינה בילדים שלא ישנים, הם לא גודלים גם. אנחנו יודעים את זה שהורמון גדילה, מפרישים אותו בזמן השינה. וילדים שזה לא ישנים, אז מספיק, הם גם זה חוסר קשב וריכוז, מתחילים לקבל את התרופות, עם כל הריטלין שמוריד את התיאבון בבוקר, מתחילים אכילה מרדנית בערב ועולים את המשקל. יש פה תהליך פתולוגי שמתחיל. אבל יכול הכל להתחיל מחוסר שינה, ממש דבר טריוויאלי לגמרי, כמו ששרה אומרת לנו.
יספיקו לאכול גם ארוחת בוקר, כי אז הם יהיו באמת יותר רעבים.
כן, ופה אני רוצה להתייחס אליי, שרה, את רוצה עוד להוסיף אולי משהו בנושא הזה ש... סליחה, אני התערבתי ככה.
לא, זה בסדר, אנחנו...
פשוט רציתי להוסיף את זה מניסיון. אבל אני רוצה פה להתמקד קצת על התחלואה באמת, על העודף המשקל בילדים, שבאמת ילדים מעל גיל, מעל בימי, מעל 97, שאנחנו מזמינים ילדים פעם שנייה, אנחנו מזמינים פעמיים את הילדים בגיל 6-7 למדד משקל וגובה, ובגיל 13 אנחנו מזמינים ברפואה יזומה שוב לבדוק את הנוער. עכשיו, מה שאנחנו רואים, ואנחנו בשנים האחרונות, השנה בעיקר האחרונה, הייתי אפילו אומרת, יש לנו תחלואה מאוד מטבולית קשה בסקטור ילדים.
בואי נפרט רגע, כשאת אומרת תחלואה, ספרי לי קצת על אילו מחלות את מדברת. בעיות השמנת יתר, למה זה יכול לגרום? כי אולי זה, לא נעים להגיד, אבל לפעמים הפחדה היא קצת, שרה, לא...
אני לא רוצה להפחיד, אני רוצה לדבר על העובדות.
בדיוק, אבל לפעמים העובדות מפחידות, כי אימא...
ועולים צריכים להכיר את זה, ולהתייחס,
זאת הייתה הכוונה.
ולשים עין על דבר מאוד חשוב. אז אם אנחנו חשבנו, בעיות הלב מתחילות אצל מבוגרים, היום למדנו, ילד השמן, הוא כבר בגיל 9-8 לפי המחקרים, לפתח בעיות בכלי דם. עם אותה מנגנון כמו אצל מבוגר. וזה יש הוכחות רבות לזה. ואם הילד העודף משקל עוד יותר בהמשך, הוא לא מטפל בזה, כבר לחץ דם. אנחנו רואים בהמשך, בגיל התבגרות, לחץ דם גבוה, וכמובן תחלואה נוספת שאנחנו מאוד 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 פחדים ממנה, זה הסכרת, שהוא שנים האחרונות הוא עלה פשוט באחוזים בכל הגילאים, מגיל 11 חודש.
את לא מדברת על סכרת נעורים.
סכרת נעורים.
כן?
כן. וזה כמובן...
היא יכולה להתפתח? היא לא מחלה גנטית?
מחלה גנטית ישנה, אבל יש פקטורים סביבתיים כמובן, ועודף משקל זה אחד השחקן שיכול לעורר את הנטייה, אם זה גנים היו לו לילד. ודרך אגב, אנחנו עושים מחקרים היום, מחקר אדיר, שאנחנו בודקים את הגנים כבר אצל תינוק בגיל 11 חודש, ואנחנו יודעים, אם יש לו נטייה וגן לסכרת, אנחנו כבר מתייחסים עליי בצורה אחרת, וההורים מודרכים מאז. אוקיי? זה דברים מאוד חשובים. תחלואה נוספת שאנחנו רואים, ואנחנו רואים מקרים יותר ויותר, אבנים בכיס מרה, אוקיי? אבנים בכליות, ויש לנו גם, כמובן...
יש לזה איזושהי סיבה? כאילו...
הילדים קרוב לוודאי זה אוכלים הרבה הרבה ג'אנק פוד מסקיות.
המטרן?
מחקר שהוכח את זה בשניידר, בזמנו, בשנת 91 אפילו, שזה ילדים שאכלו הרבה הרבה ג'אנקות מביסלי וכל הדברים של ביסקיות עם שומן לא ראוי, הם מפתחים אבנים, וזה אני ראיתי בקריירה שלי לפחות 3 מקרים של אבן בכיס מרה.
וואו.
אוקיי? או אבנים בכליות, אבל בעיקר בכיס מרה. כמובן כאבי בטן וכל התחלואה שקשורה לזה, ו... עוד נושא מאוד חשוב, עודף שומנים, אם יש נטייה גנטית, אז אנחנו כבר רואים ילדים, והיום אנחנו רואים יותר מתבגרים שאפילו מקבלים כבר תרופות להורדת הליפידים בדם, השומן בדם. ולפני כמה שנים לא ראינו דבר כזה. אז זאת אומרת שעולם משתנה במודרניזציה הזו, המחלות המבוגרים עוברות למתבגרים ולילדים קטנים כבר. והורים צריכים לשים לב על זה, כי זה העתיד ובריאות העתיד של הילדים שלנו. ובהחלט זה לשים דגש, אם ילד פתאום שותה הרבה, משתין בלילה והוא היה יבש עד עכשיו, והוא קצת עייף, והוא כל הזמן צמא, אז דחוף לעשות בדיקת שתן לבדוק סוכרת. בעיקר אנחנו רואים גם פוסט זיהומי בווירוסים חוזרים באביב, בסתיו, סוכרת חדשה שאפילו אין גנטיקה, כחלק מהשפעה מזיהומים, שזה פגיעה בלבלב, ובהחלט צריך להיות זהירים ולשים לב גם על דברים כאלה בילדים. וכמו ששרה דיברה על הפרעות האכילה, לא רק על השמנה, אני אגיד מילה אחת, שבעיה רגשית היא מתחילה מהשמנה, אבל הילדים האלה יכולים מהר מאוד להפוך עם הדיאטות לאנורקסיה ובולמיה, הפרעות האכילה האמיתיות, ולפעמים הורים פשוט לא שמים לב, לא מסתכלים. עדיף שההורים יסתכלו מה ילד אכל, ואם בכלל נגע באוכל, מה אוכל, תהיו פעילים, תשאלו את הילדים, אל תהיו בבקרה, פשוט לדבר, לשאול מה אהבת, אולי לעשות לך משהו שאתה תאהוב באוכל, להכיל לך משהו, אולי זה דברים שזה באמת אנחנו...
יש סימנים מסוימים שאת היית אומרת להורי, אם זה קורה, זה מנורה אדומה שחייבת, ישר חייבים להגיע לסרה או לכל...
קודם כל, אני הדגשתי את זה. פתאום הרטבת לילה, שהילד היה יבש, צמיה, שהוא כל הזמן רוצה לשתות והוא שתה המון מים, וירידה במשקל, וילד עייף, כדאי לבדוק שתן. בדיקה פשוטה, אצל אחות.
כן.
לבדוק שאין סוכר.
אני רוצה רגע לשאול...
לגבי הפרעת אכילה?
כן, דווקא נגיד בגיל הנעורים שהם פחות איתנו, פחות מתקשרים, יותר סגורים בתוך החדר, לפעמים עם כל השקיות אוכל למיניהם. כאילו מה, איפה אנחנו פתאום חייבים? תראית, אנחנו בגיל הזה, אתם נופחים עלינו, אנחנו מעדיפים כמה שפחות להתעסק כביכול, כן?
אז יש בתים שבאמת יש תקשורת שבכל זאת משתפים, אבל אם רואים למשל שפתאום נעשים צמחונים, או שהולכים הרבה לעשות ספורט וחדר כושר, או שוקלים את המזון, או פתאום לא רעבים.
סופרים קלוריות.
סופרים קלוריות. הרבה פעמים אומרים אני צמחוני, ואחר כך אני טבעוני, וכל מיני דברים כאלה.
כי הם חושבים שזה יוריד להם את המשקל?
בלי שההורים
ידעו.
ובלי שההורים ידעו. עכשיו, הטריק הוא לתפוס את זה לפני שיש ירידה משמעותית במשקל, כי כשזה כבר מתחיל להיות עם תת משקל, קשה יותר לטפל בזה. אז הורים צריכים להיות קשובים, לא פולשנים וחודרנים, אבל אם ככה, עם עין ולשים לב, בהחלט.
יוצא לך שאת משוחחת עם בני נוער ואת... יכולה כבר, אני מאמינה, עם הניסיון שיש לך לקלוט נטייה ל...
בוודאי, אבל אני לא אגלה את הסודות שלי, כי הם מאוד מתוחכמים. יש שאלות ששואלים.
אוקיי.
ויש לי כמה שאלות שאני ככה שואלת בין לבין, ואז אני קולטת. אבל אני לא אסגיר אותה.
והטיפ אולי זה שלשאול שאלות הפתוחות, שזה באמת לשאול אם משהו מפריע לך, אם היית עושה משהו אחרת, ופה אתם יכולים לקבל אולי תשובות שזה מופתעות לפתאום. וילד יכול לספר, כי זה הייתה ילדה אחת שזה אומרת צעקה שהיא הייתה אנורקסית ואף אחד לא שאל אותה. אם זה היו שואלים ינתה, הייתי אומרת, אבל אף אחד לא שאל אותי. אז זה לשאול, להתעניין, להיות בתקשורת עם הנוער, זה מאוד חשוב, הם זקוקים לנו. אנחנו לא סיימנו אוניברסיטה של הורות. יש היום הרבה הרבה סדנאות, הדרכה הורים, אנחנו כולם צריכים לקבל את זה. הנוער הוא קצת אחר, וכל דור הוא שונה
זהו,
מדור.
זהו, רציתי להגיד לך שגם הדרכה הורית שקיבלת לפני שנתיים, כבר לא רלוונטית לכאילו...
אבל אנחנו... כדי אנחנו לומדים ומתקדמים ביחד. ופה אולי זה אחד וין-וין יכול לעזור אחד לשני, ולהכיר את האחד לשני אולי זה לטובה יותר טוב, ובהחלט ילדים יכולים לספר. אני רואה משפחות שיש ממש אמהות וילדים מאוד קשורים אחד לשני, ומספרים כמו חברים. ויש משפחות שזה הילד סגור בחדר, ואימא פשוט זועקת ואומרת, אני לא יודעת מה לעשות, הוא כל הזמן במחשב, כי הוא מצא את החבר הכי טוב שלו. אבל זה מתחיל לא עכשיו, זה מתחיל הרבה לפני. אז אולי לשאול את השאלה, מתי, איפה פספסנו את הנקודה הזאת?
הרבה פעמים יושבים אצלי במרפאה, ילד מתחיל לגלוש בנייד, ואבא צועק עליו, אבל האבא גם תוך כדי גולש בנייד. אבל זה, בסופו של דבר, אם עושים את הדברים פשוט, ההורים, בגיל ההתבגרות, הילדים כאילו לא צריכים את ההורים, הם צריכים את ההורים ועוד איך, שההורים לא יוותרו, הם צריכים לתת להם את הגבולות מאוד מאוד מוגדר, עם המון אהבה באמצע, בלי שום תנאי, בלי שום שיפוטיות, אבל גבולות מוגדרים. כמו כל דבר, לדאוג לבריאות שלהם, זה עם תזונה, זה עם אלכוהול, זה עם כל דבר, אז לשים גבולות, אבל להיות שם.
ומה קורה למשל, אני מכירה המון טרנדים כאלה של משפחות שלא, באמת כמו שאמרת, המשפחה באופן כללי צמחונית, אבל את יודעת, אוכלת רק מהשדה, יש כל מיני דברים כאלה מוזרים. איך כאילו, מוזרים לנו כזה, כאילו שלא...
יש דף עמדה משרד הבריאות מאוד ברור. האמא ואבא שגדלו כבר, סגרו את הגדילה שלכם ואכלו הכל והתחסנו, היום הם אשראים לא לתת חיסונים אולי, כן. שאני ממש לא מסכימה לזה, וזה סכנה לילדים שלהם, וגם לא לתת אוכל שאולי זה הם גדלו את החבלב של החלב, חלבון חלב ובשר. הורים, אני פונה לכם, העמדה, הילד צריך לקבל הכל, כי הוא רק גודל, הוא צריך את זה דברים. אין יותר הרבה ויטמין ב-12 מבשר או ירק, וילד לא יכול לאכול טונות ירק כדי להעלות את הויטמין ב-12 שלו. אין לנו את החלבון לתת לילד אם זה לא בעוף או בשר שוב, כדי מסת השריר וקצף הגדילה של הילד. היא לא יכול להיות בדברים שטריוויאליים בחלב שקד, או זה חלב סויה. יש שם הרבה סוכרים, תסתכלו מה יש בפנים. אין שם כמעט חלבון.
אני רוצה להוסיף באמת שהרבה פעמים התזונה הצמחונית טבעונית מתבססת על אוכל מאוד מעובד.
בוודאי.
וזה הכל סוגים שונים של סויה, אז זה הרבה פחות מגוון. עכשיו, אם הילד באמת מצליח להגיע לצריכה המומלצת, בסדר, אבל הרבה פעמים הילדים גם לא אוהבים את המאכלים האלה. ואז חסר חלבונים.
כן. עצמות, אוסטאופורוזיס, סידן. עתיד, סידן חסר, ויטמינים חסרים בגוף, ילד לא עולה במשקל מסה שריר, כי זה המוח שלו גדל, המוח שלו גדול, הוא צריך מאוד מאוד שומנים. היום, דרך אגב, גם ברופאת המבוגרים, אנחנו עכשיו כן. ממודרניות, שזה פחות שומני, הבנו שהגענו לקצה שלילי, ואנחנו חוזרים שהמוח שלנו, אחרי גיל 60, הוא צריך דווקא שומן, כדי שלא יהיו ניוון שרירים של המוח שלנו, שהוא יקבל את האנרגיה. אז אותו דבר ילדים, הם גדלים, הם צריך אנרגיה למוח שלנו. הלב גודל, עצמות גדלות, המוח זה גם מתפתח, גם בגיל ההתבגרות, המוח מתפתח, אני תמיד מסבירה לילדים. אין זיכרון, הם אומרים, אני לא זוכר כלום. ואני מתחילה לדבר איתם, או זה הם לא ישנים, או זה לא מקבלים את צריכת התזונה נכונה. אז איך יהיה זיכרון שם? לא יהיה זיכרון. בעיקר בטבעוניות מאוד קשה לאזן את הילדים האלה. אין לי בעיה נגד טבעוניות או צמחוניות. בסדר? ההורים, כן, אבל לאזן
אולי
כדור, את
אולי
זה...
אולי בכדור, כאילו ב...
אבל אין ספיגה לכדורים טובה. גם אנחנו לא יודעים את זה.
לא חייבים להיות מוגדר צמחוני טבעוני. יש כל מיני שלבי ביניים. אז אני אגיד צמחוני שאוכל עוף. אוקיי? או צמחוני שאוכל דג.
כן.
אפשר לשחק עם זה. גמישות זה דבר חשוב בכלל בחיים.
נכון, זה בעיקר.
כי אנחנו
בעיקר.
לפעמים מושפעים ממדיה שזה מסוכן וזה לא טוב. וזה כאילו, זה פילוסופיה של אנחנו מבוגרים קיבלנו את זה, ואנחנו מאמינים. אבל הצד השני, ילדים, זה משהו אחר לגמרי. הם לא שם. ומשרד הבריאות ממש היום מקפיד ילדים שצמחונים וטבעוניים לבדוק שילדים האלה מקבלים תפריט לפי גיל ולא לפי החלטה של הורים. Mm-hmm. ולא פעם ולא פעמיים היו ילדים שלא התפתחו אם היו עם ה-FTT failure to thrive, זה ממש תת-זונה שהיו מאושפזים. שילד היה בן 11 חודש והוא שקל 4 קילו. זה סכנת החיים.
Wow.
והתברר שאמא נתנה לה רוב הזמן חלב שקדים וסויה, ושום תוספות אחרות כמעט. וזה דברים שמסוכנים יכולים להיות. אז זה לשים דגש על דברים האלה, זה מאוד חשוב. טוב שאנחנו דיברנו על זה.
כן. אנחנו ממש ככה דקותיים לסיום התוכנית, ודווקא כן חשוב לי לקבל ממך קצת טיפים. כי אהבתי את הקטע הזה של לשבת ביחד כמשפחה, לא לדבר על האוכל.
היה מקרה שהגיע אליי לפני חודש, אבא עם הבן שלו שהוא היה בן 14, והבן עלה על המשקל ושקל כמה ששקל, ואבא פתאום אני רואה אותו על המשקל, והבן מסתכל והוא אומר, זה לא, אתה לא צריך לשקול ככה, אבא שקל פחות מהבן.
וואו.
והבן התחיל לבכות. ואמרתי לאבא, שים לב מה עשית. הרבה פעמים ההורים כאילו מקפצים לי על המשקל לפני ש... מה אני אומרת? ארוחת ערב. דרך ארוחת ערב משפחתית, שיש בה את כל הדברים הטעימים, הירקות, הפירות, החלבונים, אוקיי? כשההורי יושב ואוכל אוכל בריא ואומר שזה טעים לו, ולא בודק אם הילד לקח, לא אומר לו כל הכבוד לקחת ירק, או לא, למה לא לקחת, פשוט לשחרר, שיהיה בלגן שמח סביב השולחן, ומה שאתה לא רוצה שהוא יאכל, אל תביא. ואם יש ילד רזה, אל תבוא ותגיד לי למה שהרזה יסבול ונוציא את החטיפים מהבית. כי אז זה משדר מסר כפול. אוקיי? אז לעשות את זה פשוט. אתה רוצה שילד שלך יהיה בריא ומאושר, תן לו רוב הזמן דברים בריאים, וכשגם לא חייבים לאכול כל הזמן בריא. אבל כמו כל דבר, במידה.
במידה ולגוון. והורים, אנחנו צריכים אתכם כאן, וכמובן זה הכל התהליך שדיברנו, אני מבינה, זה לא פשוט, הוא לא קל, אין פה קיצורי דרך ופוקוס פוקוס, אבל אתם חייבים פה להיות דוגמה לילדים שלכם, ואם אני רואה אמא שנכנסת לחדרי והיא רצה להישקל, אז אני יודעת שזה כבר תהיה שם בעיה שאני צריכה לראות גם את הילדה ולדבר איתה בארבע עיניים אולי, או ביחד עם האמא. והיום כל הרופאים עוברים קורסים במשרד הבריאות על הפרעות אכילה, הרופאים מקבלים הרבה כלים כדי לדבר ולגשר, והרבה פעמים תוך כדי שיחה אנחנו מגלים דברים ביחד עם ההורים פשוט בחדר, שיש בעיה או בבית הספר מול מורה, או יש בעיה עם חברה, או יש בעיה איזשהו זה אחרת, שאנחנו צריכים להיות מודעים לסיבות שלא קשורות לאכילה, שזה לא תמיד סיבה. יכול להיות גם אלימות, זה יכול להיות שגם השפלה, זה יכול להיות שחרם בכיתה. הרבה סיבות אחרות, שאנחנו צריכים להיות חברים אחד לשני, ולעזור אחד לשני עם כל המצב הקשה במדינה, וכל המצב קשה שאנחנו עוברים בעצמנו.
ועוד דבר, שהשמנה זה סמן, אבל ברגע שאנחנו מתייחסים לבריאות, זה פותח לנו יותר אפשרויות פעולה, וגם מוריד סטרס מההורים. זה חשוב שהם לא יהיו בסטרס, כי קשה להם.
כן, טוב, זה נושא שעוד יכולנו להמשיך ולדבר, אבל אני חושבת שמה שהכי חשוב מהתוכנית היום יצא זה שהורים, שימו קצת יותר לב לילדים שלכם. כל שינוי ולו הקטן ביותר, לרוב ילד ישר יפנה להתנחם בטפו צ'יפס, בבמבה, בקוקה קולה, בדברים המתוקים והטעימים, אז תשימו לב. ויש כתובת, פשוט להגיע אל המרפאה.
כן, ואם ההורים גרושים, אז לשאול את הילד, מה היה אצל אבא? איך היה שם? הייתה ילדה אחת אצלי, שהייתה עם עודף משקל מאוד, ירידה בלימודים, הגיעה קצת להפרעות אכילה, וסיבה עקרית הייתה שלא היה למקום איפה לישון, ושנה פשוט ביום, ובלילה עשתה שיעורים. אז הייתה יום הפוך כאלו. וזה דבר הזה גרם להמון המון סיבות. אבל נקודה הזו, אם לא היו שואלים,
לא יודעים. רק על זה אפשר לעשות תוכנית שלמה.
כן.
תוכנית שלמה.
דוקטור נדיה לומלסקי, מנהלת מרכז בריאות הילד באפולה דרום, מומחית ברפואת ילדים, והתזונאית דוקטור שרה יצחקי, מומחית להפרעות שינה, מהמרכז בריאות הילד בכללית מחוז צפון, אני מודה לכן מאוד, ואני בטוחה שככה הערנו קצת את העיניים של ההורים. נאחל שתהיה שבת שקטה, חמימה, ושכולם ישובו בשלום הביתה, ושכל החיילים הפצועים שלנו סוף סוף יקבלו את המרפא שלהם. תודה רבה.
תודה.
להתראות.
העיקר הבריאות. שעה של בריאות לכל המשפחה.
מתעורר אל תוך הלילה הראשון כשאת נושמת לידי מה אני יכול להגיד לך היום הבגדים הנוצצים על הקולב שבארון כמו כוכבים מה אני יכול להגיד לך יש לך עיניים שרואות את הכל מהכל וחיוך מתוק שלא מסתיר יש לך שפתיים שיודעות לאהוב מקרוב וצלצול שרק בוקר מחלום כשאת הולכת לצידי איך אני יכול להגיד לך שלום התמונות הישנות על המדף לא מזייפות את האמת בואי יפתי ונואף כל היום יש לך חיוך מתוק שלא הלילה הראשון